כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, הדף היומי. יום חמישי, בית דחול המועד פסח, תשע"ז, י"ז בניסן, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף פ"א. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד, שבאים עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהודי תלמיד חכם, שהתארח אצל רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח, נלווה אליו לתפילת ערבית בבית המדרש. אחר התפילה התיישבו מספר יהודים להקשיב לשיעור התורה. גם האורח האזין מהצד לדברי מגיד השיעור, לפתע, הטיל שאלה לחלל האוויר, והשאלה הייתה שאלת תלמיד חכם, והיא הביכה את מגיד השיעור שנותר בלא אומר ודברים. כאן התערב האור שמח שנוכח אף הוא במקום וקרא, יהודי שאינו מבחין בין שין ימנית לשין שמאלית, ישאל שאלות כאלו, נחה דעתו של מגיד השיעור והמשיך בלימודו. בצאתה מבית המדרש פנה האורח לאור שמח ושאלו, מדוע באישה נמר ברבים ועוד בדבר שאין בי? ענהו האור שמח, הגמרא במסכת מועד קטן דף ה' עמוד א' מספרת על תלמידו של רבי ינאי שהיה מקשה לרבו מדי יום. מלבד, בעת הדרשה בשבת שבתוך הרגל בהתאסף עם רב לבית המדרש, שם הוא לא שאל שאלות כדי לא לביישו אם לא ידע לענות לו. ונאמר שם כי קראו עליו את הפסוק בתהילים נון, ושם דרך ערנו בישע אלוקים. אל תקרי ושם אלא ושם. דהיינו האורך שומה ומעריך ומחשב את דרכיו, מתי להקשות ומתי להחריש, יראה ביש האלוקים. אם כן, סיים האור שמח, אתה ששאלת וביישת מגיד שיעור ברבים, אינך קורא ושם אלא ושם, אינך מבחין איפה בין שין ימנית לשין שמאלית. אנחנו מביאים את הדברים הללו בפתח שיעור דפינו היומי, על דף פי א' ממסכת בבא בתרא, זאת כיוון שבדף פי א' עמוד ב', היום הזה, נלמד אודות דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם. תשאלני בבית המדרש כדי לביישני? כשנגיע אל הגמרא הזו, נזכר בסיפור המופלא הזה עם האור שמח. אי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא וגם בימי חול המועד, השמחים והמאושרים הללו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו אתמול. אתמול למדנו את דף פ', הדף ה-80 של מסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, איזו יונה יש להשאיר ליונה האמא כדי שלא תברח מהשובח? והתשובה, יש להשאיר לה את ביתה אבל לא את אמא. שאלה שנייה, מדוע נוטה לקונה דווקא ג' נחילי הדבורים הראשונים? והתשובה ברשבם, משום שבקבר את כל נחיל גרוע מקודמו ולכן נוטל את הג' ראשונים החשובים. שאלה שלישית, כיצד מסרסים את הדבורים? והתשובה מאכילם חרדל, שמתוך שפיהם נעשה מר, שוות הן ואוכלות את הדבש ונמנעות מפריה וריביה. שאלה רביעית, לאביי, איזה דבש בכוורת אין לו דין מאכל? והתשובה, לבית חלות הדבש החיצוניות ומשום שמוקצות הן לדבורים ולא למאכל אדם. שאלה חמישית, מה גורם לאילן כשחותך את גזעו פחות מג' תפחים? והתשובה, ספק מועיל, ספק מזיק, אבל אין לומר שאינו מועיל ואינו מזיק, שאם כן היה, מותר בשביעית. השאלה האחרונה על דף פי, מדוע המשילו את הצדיק גם לתמר וגם לארז? והתשובה, משום שתמר אין גזעו מחליף ולכן המשילו לארז, ואילו ארז אינו עושה פירות ולכן המשילו לתמר. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה על דפינו היומי. שלמדנו אתמול, הדף ה-80 של מסכת בבא בתרא. חי את החי וראה, הגענו לתורף ועיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בית דחול המועד פסח, תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום המיוחד הזה. ולימוד הפינו היום מדף פי א' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי א' עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף, מן המשנה המצויה במקום הזה, משנה הפותחת במילים הקונה שני אילנות בתוך שדי חברו, הרי זה לא קנה קרקע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. את הדברים שבמשנה למדנו כבר לעיל בדף עין א' עמוד א', והמשנה באה לבאר את דין הקונה אילנות בשדי חברו, מה דינו, והאם קנה גם את הקרקע עמהם. אומרת המשנה, הקונה שני אילנות בתוך שדי חברו סתם, הרי זה לא קנה את הקרקע סביבות האילן, ואפילו לא תחת נוף האילן, אלא את האילנות לבדם. זו שיטת הנקמה. רבי מאיר אומר, כיוון שקנה שני אילנות, קנה גם את הקרקע עמהם, שהקונה שני אילנות, הרי הוא נחשב כקונה שדי אילן, שהקרקע תפעילה לשני האילנות. מה שאין כן באילן אחד, גם רבי מאיר מודה, שלא קנה קרקע. כמבואר בברייתא המובאת בגמרא לקמן. והרשב"ם הוא זה שמבאר שנחלקו תנקמה ורבי מאיר, האם הקרקע תפעילה לאילנות כדי להיקרא שדה אילן או לא. שווה המשנה לבאר את שאר דיני הקונה שני אילנות, לדעת תנקמה. אם הגדילו והתארחו ענפי האילן, שנמצא שהאילן מייצל כעת על שטח רחב יותר, והרי זה מזיק לבעל השדה, לא ישפה. אין יכול המוכר לקצוץ ולקצר את הענפים, שכיוון שאין לו קרקע לבעל האילנות על כוחך, שיעבד לו בעל השדה את שדהו לכל צורכי האילן. והעולה מן הגזע, וכל הענפים הצומחים מן הגזע הרי הם שלו, של בעל האילנות, שהרי מגוף האילן שלו הם צמחו. והעולה מן השורשים של בעל הקרקע. הגמרא תכף תבאר מהו הגזע ומהו השורשים. ואם מתו אם יבשו האילנות, אין לו קרקע אפילו במקום האילנות עצמם. כלומר, מתחילה ביערה המשנה שלא קנה את הקרקע סביבות האילן. כעת הוסיפה המשנה לבאר, שגם את הקרקע שתחת הגזע, שיוכל לשוב על התעת אחרים, לא קנה. כי לא שיאבד לו המוכר את קרקעו, אלא לצורך אילנות אילו שמחר לו. ואכן, אין יכול המוכר לומר ללוקח לסלקם, כיוון ששיאבד לו את הקרקע שלו לכל צורכי האילן, ונמצא שדינו דומה לקונה אילן מחברו לפירותיו, שכל זמן שיש פירות, הרי הם שלו. ומשנתייבש האילן, יעקרנו וילך. אומר הריטב"א, שדעת הרשב"ם לעיל בדף ל"ז עמוד ב' בדיבור המתחיל פלוקטה, שהרישה של משנתנו היא שיטת רבנן ולא רבי עקיבא, שלדעת רבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר, גם בשני אילנות קנה קרקע. אבל הרשב"א והריטב"א כותבים שיותר נראה כדעת רי שבייר שמשנתנו לדעת כולם נאמרה, שאין זה עניין כלל לעין רעה ועין יפה, אלא ששני אילנות אינם ראויים לעיקרי שדה שיקנה הקרקע על ידיהם. אומרת המשנה, אמנם אם קנה שלושה אילנות בתוך שדה חברו, קנה גם את הקרקע סביבם. והגמרא לקמן תבאר כמה קרקע קנה יחד איתם, ובאיזה אופן נטועים האילנות שמצטרפים להיחשב כשדה אחת. ולכך אומרת המשנה, אם הגדילו והתארחו ענפי האילנות שיצאו חוץ לשיעור הקרקע שקנה עמהם, והרי הצל מזיק לבעל השדה, ישפה, צריך לוקח לקוצצם שלא ייצאו חוץ לקרקע שלו, כי לא שיאבד לו המוכר את שדה הוא כלל. והעולה, הענפים הצומחים בין מן הגזע ובין מן השורשים, הרי הם שלו, כיוון שאף אותו מקום שלו הוא. ואם מתו, אם יבשו האילנות, יש לו קרקע, ליטה אחרים תחתיהם. זוהי המשנה שלנו בדף פ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה משנה במסכת ביקורים, בה נשנתה מחלוקתם של רבנן ורבי מאיר שבמשנתנו לגבי דין הבאת ביקורים. נענה תם שנינו במשנה במסכת ביקורים פרק א' משנה ו', והזכרנו זאת לעיל בדף זך עמוד א', וכן במסכת גיטין דף ממחה עמוד א'. הקונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, הרי הוא מביא ביקורים מפירות אילנות אילו, ואינו קורא את הפרשה שנצטווה המביא ביקורים לקרוא. המביא ביקורים עליו להתוודות בבית המקדש בשעה שמביאם, ומתחיל וקורא, מיגדתי היום להשם אלוקיך, קיבתי אל הארץ. וכן הרמי עובד אבי, עד אשר נתת לי השם. כאמור בספר דברים פרק חבב פסוקים ג' עד י'. כך פוסק הרמב"ם הלכות ביקורים פרק ג' הלכה י'. אותו קונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, לא יכול לקרוא את הפרשה, כיוון שלא קנה את הקרקע, וממילא אין הפירות בכלל פרי האדמה אשר נתת לי, שהרי אינם פירות אדמתו. כלומר, ולכך אינו קורה. ולכמן תבהר הגמרא מפני מה כלל עליו להביא ביקורים. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. ומבהר הרשב"ם שרבי מאיר לשיטתו, שגם בשני אילנות קנה קרקע. מה שאין כן באילן אחד אינו קורא. כמסקנת הגמרא לקמן. אבל מתחילה מביאה הגמרא את דעת שמואל שנקט אחרת בדעת רבי מאיר שם. כאמור, מביאה הגמרא את דעת שמואל בביור שיטת רבי מאיר, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל. מחייב היה רבי מאיר להביא ביקורים אף בעל לוקח פירות מן השוק, ואף שלא גדלו באדמה שלו. והער הרשב"ם שמחייב היה רבי מאיר להביא ביקורים בלוקח פירות שבאילן, ואותה שבחרה תחילה קושר בגמי לידה שמבחרת היא, שהיא הביקורים. והער הריטב"א שדעת הרשב"ם שכוונת הגמרא שכנעם בעודם מחוברים על מנת לתולשם, אלא שאין לו קרקע כלל. ולשון הגמרא שאמרה מן השוק זה לאו דווקא. יש שלא גורסים בכלל את הלשון הזו, אלא מחייב היה רבי מאיר גם בלוקח פירות. ובזה מיושב מה ששנינו במסכת ביקורים פרק ג' משנה א', כיצד מצוות ביקורים יורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שבחרה וקושרה בגמי, ואומר הרי אילו ביקורים, לכאורה קשה, איך שייך לקיים את הדבר הזה באדם שקונה פירות מן השוק? אם כן, שתי התשובות שאמרנו, או שלא גורסים מן השוק, או שגורסים שהוא קנה את הפירות האלו כשמחוברים לאילן. ועוד מיישב הריטב"א, שאותה משנה היא כדעת רבנן שלדעתם אינו מביא ביקורים אלא מסדהו. והטעם שנקטה המשנה בביקורים שקנה שני אילנות כדי להשמיענו שלרבנן גם באופן זה אינו קורה. אבל לרבי מאיר גם בקונה מן השוק מביא וקורה. מבררת הגמרא ממאי, מניין לנו לומר כן בדעתו, הרי מן המשנה אין מוכח אלא שבשני אילנות מביא. והיינו רבי מאיר לשיטתו במשנתנו שקנה גם את הקרקע עמהם. והערת הגמרא מדקתני משנה יתירה, מתוך שמשנה זו ששנינו במסכת ביקורים מיותרת היא, אז יש לדייק שהרי מכדי תנה לי דיש לו קרקע פשיטה דמביא וקורא. מאחר ושנינו במשנתנו שדעת רבי מאיר שבשני אילנות קנה קרקע ממילא פשוט שעליו להביא ביקורים ולקרוא, כמו כל פירות שדהו. מפני מה נשנו דברי רבי מאיר במסכת ביקורים שוב? אלא שמה מן המחייב היה רבי מאיר אף בלוקח פירות מן השוק. כדי להשמיענו שדעת רבי מאיר שגם באילן אחד וגם בקונה פירות מן השוק עליו להביא ביקורים. וכוונת רבי מאיר שם להשיב לרבנן, שאפילו אם כדבריכם שבשני אילנות לא קנה קרקע, מכל מקום לדעתי היה מביא וקורא כקונה פירות מן השוק. ובהמשך הפרק במסכת ביקורים במשנה י' שנינו משנה נוספת. הקונה שלושה אילנות בתוך של חברו מביא וקורא, רבי מאיר אומר אפילו שניים. מקשים התוספות בדיבור המתחיל ממאי, לפי הבנת שמואל שלצורך נכפלו המשניות במסכת ביקורים, יש להקשות איזה צורך יש במשנה הזו. הרי כיוון שנתבהר במשנתנו שהקונה שלושה אילנות קנה קרקע, פשוט הוא שמביא וקורא. ואם נישב ונאמר שאגב ששנינו במשנה לאיל, במסכת ביקורים משנה ו' של רבי מאיר, בשניים מביא וקורא, אז גם שנינו שלרבנן הדין הוא בשלושה אילנות, עדיין יש להקשות לצורך מה הביאה שוב המשנה, את דעתו של רבי מאיר שאפילו בשניים מביא וקורא, הרי זה כבר נתבהר במשנה הראשונה. אם נישב שאגב שהוזכרה דעת רבנן, הביאו גם את דעת רבי מאיר החולק, אם כן שוב קשה על דברי שמואל, שהרי אין כלל להקשות מפני מה נשנו דברי רבי מאיר במשנה הראשונה, שהרי אגב שהוא צריכה המשנה להשמיענו שלדעת רבנן מביא ואינו קורא, שחידוש הוא שכלל עליו להביא ביקורים, כמבואר במשנה לקמן, הביאה המשנה גם את דעת רבי מאיר. ועוד מקשים התוספות לדעת שמואל, מפני מה אמר רבי מאיר במשנה השנייה, רבי מאיר אומר אפילו שניים, היה לו לומר אפילו קונה מן השוק. כך מקשים התוספות. חוזרים אל הגמרא שמקשה. והכתיב הרי נאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק י' ת' ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך משמע שאין החיוב אלא על הפירות שגדלו באדמתך. תרץ את הגמרא למעוטי אדמת עובד כוכבים. יש לגוי קרקע בארץ ישראל וקנה ישראל מפירות אלו אינו חייב להביא. שואלת הגמרא והכתיב כתוב בספר דברים פרק חו פסוק י' ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך משמע שאין החיוב אלא על הפירות אשר נתת לי השם ולא שקנה מאחר, תרץ את הגמרא דיהבת לזוזי וזבנה בהו. אין כוונת התורה דווקא לפירות שגדלו ברשותו, אלא שנתנם לו השם, על ידי שנתן לו מעות לקנותם בשוק. כלומר, שהייתה סבורה הגמרא שעל פירות הגדלים ברשות האדם, שייך לומר נתת לי, אבל פירות שגדלו ברשות אחר, ורק אחר כך באו לרשותו, לכאורה אין שייך לומר כך. ותרצה הגמרא שמכל מקום שייך הלשון הזה, על כך שנתן לו הקדוש ברוך הוא את המעות. מקשה רבא על דעת שמואל מברייטה ודוחה את דבריו. מה טיב רבא? הקשה הרבא שנינו בברייטה קונה אילן אחד בתוך של חברו מביא ביקורים מפירות אילן זה ואינו קורא לפי שלא קנה קרקע. אלו הם דברי רבי מאיר. הרי לנו בפירוש שדעת רבי מאיר שבאילן אחד שלא קנה את הקרקע שאימו, הרי הוא מביא ואינו קורא, אז כל שכן בקונה פירות מן השוק. מסיקה הגמרת יופתא, אכן פרחי ונדחו דברי שמואל. והפסוקים שדרשה הגמרה לאל נדרשים באופן אחר בספרי ובמסכת ביקורים. במשנה ובברייתא נתבהר שגם באופן שלא קנה קרקע, דהיינו לרבנן בקונה שני אילנות ולרבי מאיר בקונה אילן אחד, מכל מקום, מביא ביקורים אלא שאינו קורה. ברר את הגמרא את טעם הדבר, שחייבים בהבאה, על אף שנתבאר שנתמעטו מחיוב הבאה. אמר לרבי שמעון בן אליקים, לרבי אלעזר, מה איתם עד רבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר באילן אחד, ומה איתם עד רבנן בשני אילנות? שעל אף שלא קנה את הקרקע שאימם, מכל מקום הביא ביקורים. הרי מן אותו פסוק שנתמעטו שאינם חייבים בקריאה, נתמעטו גם שאינם חייבים כלל בהבאה. כלשון הפסוק אשר תביא מארצך, אמר לו, השיב רבי אלעזר לרבי שמעון בן אליקים, דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם, תשאלני בבית המדרש כדי לביישני ברבים, שיראו שאיני יודע להשיבך. אמר רבא, רבא מיישב את העמם של רבי מאיר וחכמים, מהי קושייה? מה הקושייה על רבי מאיר וחכמים? מפני מה נקטו שעל בעל האילן להביא ביקורים? דילמה רבי מאיר באילן אחד ספוק עם הספקלי. שמה הסתפק רבי מאיר באילן אחד, שמה כן קנה גם את הקרקע שעימו. וכן רבנן בשני אילנות ספוק עם הספקלי הוא. ומכל מקום אמרו לאל במשנתנו, שלא קנה קרקע, כיוון שמחמת הספק יד הלוקח על התחתונה, שכלל הוא בידינו המוציא מחברו, עליו הראיה, ונחשב שהלוקח מוציא מיד המוכר שהוא אמר הקמה הבעלים הראשונים. ומכל מקום לגבי מצוות ביקורים, מייבי מן הספק. כדין כל ספק של תורה שספק הדאורייתא לחומרה. ובזה מבואר שאף על פי שלעניין דיני ממונות נפסק שהוא של המוכר, אבל לעניין ביקורים נחשב שעדיין יש ספק האם הלוקח הוא הבעלים ומספק מייבי ביקורים. משום שאף של עניין דיני ממונות, ההנהגה היא שאי אפשר להוציא ממנו, אך הספק לא הוכרע, ולכן לעניין דיני מצוות ואיסורים עדיין יש כאן ספק, ולכן מספק מביא ביקורים. מקשים החמדת שלמה והאור שמח, מהמבואר במסכת בבא מציע, דבב עמוד ב' שאם נולד לישראל ספק פטר חמור, הדין הוא שעליו לבדותו מספק בסה, אלא שאין הוא צריך לתיתו לכהן משום שמוציא מחברו עליו הראיה, ומבואר שם, שיכול להפריש את השה המסופק למעשר בהמה ולפתור על ידו את שאר העדר. הרי שמאחר שהוכרע מדין המוציא מחברו עליו הראיה שהוא של הישראל, ממילא גם לעניין חיוב מעשר בהמה דנים את השה כשלו, ויכול לפתור על ידו. וקשה מן המבואר בסוגייתנו של עניין איסורים נחשב עדיין כספק שלו. תרץ את הנתיבות משפט, שאומנם עיקר דין המוציא מחברו עליו הראיה אינה הכרעה ודאית על הספק. מה שמבואר בסוגיה בבמציע שנחשב הממון כוודאי שלא, זה משום שאחרי שנפסק שהשני לא יכול להוציא ממנו והוא מתייאש, ועל ידי זה פוקעת בעלותו אפילו אם הוא באמת שלא. ולכן רק במטלטלין שמועיל ייאוש פוקעת בעלותו, אבל בסוגייתנו מדובר בקרקע שלא מועיל בייאוש. ולכן בזה נשאר ספק האם הוא של הלוקח. חוזרים על הגמרא שמקשה, ומי מספק עלי? וכי ניתן לומר שרבי מאיר נסתפק בזה? והקטני הרי שנינו לאל בברייתא מייבי ואינו קורא לפי שלא קנה קרקע דברי רבי מאיר משמע שדין ודאי הוא שלא קנה קרקע. תרץ את הגמרא אימה אכן יש לתקן את דברי הברייתא ולגרוס מביא ואינו קורא שמה לא קנה קרקע. מקשה הגמרא איך ניתן להביא ספק ביקורים לבית המקדש ולחוש דדיל מלאב ביקורים נינו. יש לחשוש שמה הפירות הללו אינם ביקורים אלא סתם פירות חולין. וכמאה אל חולין לעזרה. ואם כן נמצא שמכניס פירות חולין לעזרה והרי זה אסור. יושב את הגמרא דמקדיש להו, אכן אין אפשרות להביא ביקורים אלו, אלא על ידי שמקדישם על תנאי. אם פירות ביקורים הם, הרי מצווה להביאם, ואם פירות חולין הם, הרי נמקדישם לקנות בדמיהם קורבן. שבאופן זה ממה נפשך אינם פירות חולין ומותר להכניסם לעזרה. מקשה הגמרא שאם כן, איך יוכלם הכהן? והרי באי למכלינו, הרי על הכהן לאכול את הביקורים ומאחר והוקדשו על תנאי, איך יוכלם? הרי על הצד שהוקדשו עם החלם הכהן נמצא שמעל בהקדש, ישב את הגמרא דפריק להו, לאחר שהניחם והניף אותם, פודה אותם הכהן ויכול לאוכלם. מוסיפה הגמרא לשאול איך ינהגו בדיני תרומות ומעשרות של פירות אלו. שואלת הגמרא, והרי דיל מעליו ביקורים נינו, שמה אין הפירות הללו ביקורים וכמפקה להו מתרומה ומעשר. נמצא שאינו מפריש מהם תרומות ומעשרות כדין פירות חולין, ונמצא שאוכל הכהן תבלים. מה שאין כן, אם זה פירות ביקורים, הם אינם חייבים בתרומות ומעשרות, כיוון שהם עצמם כתרומה. כמו שדורשת הגמרא במסכת מעילת תתווה עמוד ב' את הפסוק, תרומת ידך, אילו הביקורים, ויכול אדם לעשות אף את כל שדה וביקורים, כמבואר במסכת ביקורים, פרק ב' משנה ד', מיישבת הגמרא דמפריש להו, אכן על הבעלים להפריש מן הפירות, תרומות ומעשרות. ראינו שמפריש חלק מהביקורים על הביקורים עצמם, על תנאי שחייבים בתרומות ומעשרות. אבל לא מפריש מפירות אחרים עליהם, או מהם על אחרים, משום שייתכן שהם פטורים מתרומות ומעשרות, ונמצא שמפריש מחיוב על פטור ומפטור על חיוב, דבר שכמובן אסור. מבררת הגמרא איך ייתכן להפריש תרומות ומעשרות מפירות אלו. מקשה הגמרא בישלה, מה התירוץ של הגמרא מובן לגבי תרומה גדולה, די יעיבלה שנותן אותה לכהן, שבין ביקורים ובין תרומה ניתנים לכהן, וכן אם עומד בשנה ראשונה ושנייה של שמיטה שעליו להפריש מעשר שני, נמי יעיבלה לכהן. גם כן, יכול לתתו לכהן שיוכלם בירושלים, ואם עומד בשנה השלישית שבשנה זו תחת מעשר שני עליו להפריש מעשר עני, נמי יעיבלה לכהן עני, גם יכולו לתתו לכהן עני. אלא מעשר ראשון דלוי הוא, אלא מעשר ראשון שעליו לתת ללוי, למען יעיבלה, למי יתננו? הרי שמה שייכים הפירות הללו ללוי כדין מעשר ראשון, ואיך יתקנו חכמים לתת את הביקורים הללו לכהן ונמצא גוזל את הלוויים? ישבת הגמרא דיעיבלה לכהן, יתננו לכהן, וכדעת רבי אלעזר בן עזריה, שגם מעשר ראשון ניתן לכהן דווקא ולא ללוי, זאת מאחר שעזרא הסופר כנס את הלוויים. מה שאין כן לפני שעזרא כנס, סבר רבי אלעזר בן עזריה שניתן המעשר ראשון גם לכהנים. למה הוא כנס אותם עזרא הסופר? כיוון שלא עלו לארץ ישראל, אלא לוויים שקצצו בין ארונותיהם שלא היו ראויים לעלות לדוכן. כמבואר במסכת יבמות בדף פ"ו עמוד ב'. דתניא, כמו ששנינו בברייתא, שם במסכת יבמות וגם במסכת כתובות דף כ"ו עמוד א', תרומה גדולה ניתנת לכהן, מעשר ראשון ניתן ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעשר ראשון גם לכהן דווקא. בקשה הגמרא, איך יוכלו את הביקורים בלא קריאה, ודילמה ביקורים נינו? הרי שם הפירות אלו ביקורים הם שקנה גם את הקרקע וממילא באו קריאה, חייבים הם בקריאה, ואיך יוכל הכהן את הפירות בלא קריאה? מתרצת הגמרא, קריאה לא מעכבת, אין הקריאה מעכבת את אכילת הפירות. שואלת הגמרא, ולא? וכי אף באופן זה שמחמת הספק אינו יכול לקרות, אין הקריאה מעכבת? ואמר רבי זיירה לגבי דין מנחה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. שאף שאין בלילת עירוב המנחה עם הלוג שמן מעכבת, מכל מקום צריכה המנחה להיות ראויה להיבלל. וכל שאינה ראויה להיבלל, הרי זה מעכב אותה. ששנינו במסכת מנחות דף קג עמוד ב', שאם נתנדב אדם להביא מנחה של 61 עשרון, אין מביאה בכלי אחד, אלא צריך להביא 60 בכלי אחד, ועשרון נוסף בכלי אחר, שאין מביאים יותר מ-60 עשרון בכלי אחד. וטעם הדבר? יותר מ-60 עשרון אינם נבללים היטב, ולכן אין להביא יותר מ-60 בכלי אחד. ואף שאין בלילה מעכבת במנחות, ואינה אלא למצווה, מכל מקום למדו חכמים שצריכה המנחה להיות על כל פנים ראויה להיבלל. אם כן, יש להקשות שאף שאין הקריאה מעכבת בביקורים, מכל מקום באופן זה שמחמת הספק אי אפשר לקרות, הרי זה צריך לעכב. מיישבת הגמרא, אכן אין באפשרות הבעלים להביא את ספק הביקורים הללו לבית המקדש. זאת כיוון שבאופן זה הרי הפירות מחויבים בקריאה. אלא מה ששנינו במשנה ובברייתא לאל שמביא ואינו קורא, היינו דאביד לאו כרבי יוסי בר חנינא דאמר בצרן ושגרן ביד שליח. אם הבעלים בצרו את הפירות ושלחום ביד שליח, או אם בצר השליח את הפירות, ומת שליח בדרך ומינה שליח אחר תחתיו לעלות את הפירות לירושלים, או שהבעלים עצמם מהלום, הרי הוא מביא ואינו קורא, אין הבעלים יכולים לקרות. ובערת הגמרא, מה הטעמה, מה הסיבה? דכתיב בספר דברים פרק חבב פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנא והלכת למקום אשר יבחר השם אלוקיך לשקם שמו שם. והרי תחילת הפסוק מיותר הוא, שהרי יכול הפסוק היה לומר והבאת מארצך, אלא בא הפסוק לומר וללמד עד שתהיה לקיחה והבאה כאחד, שצריך שתהיה בצירה והבאה לירושלים על ידי אדם אחד, והלקה, אין פה את זה. וממילא אם הבעלים בצרו והשליח הביא, או שהשליח בצר ומת בדרך, אין פה לקיחה והבאה כאחד, ואין הבעלים יכולים לקרוא. ובאופן זה ניתן להביא את הספק ביקורים שיבצרו הבעלים וימסרו לשליח, שבאופן זה אין חיוב קריאה כלל. לעיל הגמרא בדף פ"א עמוד ב' נקטה בפשיטות שאין יכולים הבעלים לקרוא בהבאת ביקורים אלו, מכוח זה הקשתה הגמרא שהקריאה תעכב. כעת מבררת הגמרא מפני מה אכן אין הבעלים יכולים לקרוא את פרשת הביקורים על הספק. אמר לרבך בריידר אבביה לרבשי, מכדי פסוק אינינו, והרי פרשת הביקורים אינה אלא פסוקים מן התורה, ואם כך לקרי, שיקראו הבעלים את הפסוקים הללו על הספק, כשם שהם מביאים את הביקורים על הספק, כך יקראו את הפסוקים, וממילא נמצא שעל הצד שביקורים הם, קיים את מצוותם. אמר להשיב לו רבשי, בעל האילנות אינו יכול לקרוא מספק את הפסוקים, משום דמחזי כשקרא. נראה כמשקר בקריאתו, כי כיוון שקורא מחמת הבאת הביקורים, בעוד שייתכן שאין הפירות הללו ביקורים כלל, כיוון שלא כאן הקרקע. כתוב בתהילים ק"א, שאומר הקדוש ברוך הוא, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. טעם נוסף מפני מה אין לקרוא פרשת ביקורים על הספק. רב משרשיה, ברי דרבחיה אמר, דילמאתי להפקועינו מתרומה ומעשר. יש לחשוש שיראה אדם אחר שקוראים על אילו הביקורים כדין ביקורים ודאיים. כשיהיו לו ביקורים כאלו, יהיה סבור שדינם כביקורים ודאיים, שפטורים הם מתרומות ומעשרות. עוד פירש הרשב"ם, שיש לחשוש אותו אדם עצמו המביא ביקורים אילו, יטעה שדינם כוודאי ביקורים ולא יפריש עליהם תרומות ומעשרות, ולכך עשו עקר בדבר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הגדילו לא ישפה, והעולה מן הגזע שלו ומן השורשים של בעל הקרקע. במשנתנו התבהר שהקונה שני אילנות לא קנה קרקע עמהם, ולכך הענפים היוצאים מן גזע האילן בלבד שייכים לבעל האילן, מה שאין כן היוצאים מן השורשים שייכים לבעל הקרקע. כעת מבררת הגמרא מה נחשב גזע ומה נחשב שורשים. מבררת הגמרא היחידה מן הגזע, מהו היוצא מן הגזע ששייך לבעל האילן, והיחידה ממן השורשים, ומהו היוצא מן השורשים ששייך לבעל הקרקע. מבררת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל שרואה פני חמה כלומר, כל האילן שעל פני הקרקע זהו מן הגזע, ושאינו רואה פני חמה, כלומר החלק שמתחת הקרקע, זהו מן השורשים. שואלת הגמרא, ולייחוש דילמה מסקה ארה סרטון, אם אכן כדבריך שכל הענפים היוצאים מן החלק שרואה פני חמה שייכים לבעל האילן ואף שסמוכים לקרקע, אם כן יש לחשוש שמא יקנה אדם אילן אחד מחברו, ולאחר מכן יגבה קרקע השדה ויחסה את תחילת האילן בחול, ויהיו ענפי האילן נראים כשלושה אילנות נפרדים. פעמים שהים גוי על גדותיו ושוטף את השדות שאצלו, ומביא עמו חול וטיט, ועל ידי כך מוקבעת קרקע השדה. ואמר לי, תלתה זבינטלי ואיטלי ארה, ויטען הלוקח שקנה שלושה אילנות ואת הקרקע שעמהם. הלו לא ייתכן שתקנו חכמים דבר שיכול לבוא ממנו הפסד למוכר, אלא היה להם לחכמים לתקן שעל הלוקח לקצוץ ענפים אילו היוצאים מן הגזע. שיבה הגמרא, אלא אמר רב נחמן, אכן כוונת המשנה שיקוץ הלוקח ענפים אילו ששלו הם, על מנת לקוצצם ולא להניחם שם. ולמרות ששנינו לאל במשנתנו בדף פ"א עמוד א', שאם יגדילו לא ישפה, דהיינו שאין המוכר יכול לקוצצם. והרים המגיד משנה וביור הגרא, שדברי המשנה אמורים בענפים הגבוהים היוצאים למעלה מן הגזע, שאין בהם חשש שיתכסו. וכן אמר רבי יוחנן, יקוץ. ומביאה הגמרא הלכה בעניין הלוקח עץ דקל מחברו, מה דין הענפים היוצאים מן הגזע. אמר רב נחמן, הקטינן, קיבלנו מרבותינו, הלוקח מחברו עץ דקל שאינו קונה הקרקע שיצא לאילן, אין לו גזע, אין הענפים היוצאים מן הגזע שייכים ללוקח. וזה בשונה מקונה אילן אחר מחברו, שמבואר במשנתנו לאלף דף פי אלף עמוד אלף, שהענפים היוצאים מן הגזע שייכים ללוקח. עוברת הגמרא לדון בביור טעמו של רב נחמן. סבר רב זביד למימר, רב זביד היה סבור לבאר את טעמו של רב נחמן, שאין לו גזע לבעל דקל, משום דקיבא דלמח פר ולשרש קאי, אסוכי מסך דעתי, שמאחר והדקל עומד להיעקר לאחר שהתייבש, כיוון שדרכו שאחר שמתייבש אינו חוזר לצמוח, ממילא הוא מסיח דעת מן הענפים היוצאים מן הגזע, ואינו מתכוון לזכות בהם, שסבור הוא שמא יתייבש הדקל מהירה ולא יוציא כלום מן הגזע. מה שאין כן שאר אילנות, שאם ראשה מתייבש ניתן לקוצצם למטה ואינו מסיח דעת, בשונה מדקל שמאחר ונתייבש אין לו תקנה כמבואר לאל בדף פי עמוד ב'. ולמרות שבמסכת כתובות דף עין ת' עמוד ב' מבואר, שלגבי אישה נשואה שנפל הכסף כגון שהיא ירשה מבית אביה, שהדין הוא שיקנו בזה קרקע והבעל יאכל פירות, ומבואר שם בגמרא שעדיף לקנות דקל משאר אילנות, והרי בסוגייתנו מבואר שהדקל אינו מתקיים כל כך כשאר אילנות, ובערים התוספות בדיבור המתחיל מתקיף, שמכל מקום עדיף לקנות דקל כיוון שחשוב הוא יותר משאר אילנות. מתקיף לרב פאפה, רב פאפה דוחה את ביורו של רב זביד, מקשה רב פאפה על רב זביד, והקונה שני אילנות, דלמח פרו למשרש קיימה, וקטני דיש לו גזע, הרי במשנתנו לאל בדף פ"א עמוד א', שעוסקת באדם שקנה מחברו שני אילנות מכל מין שהוא, ובכלל זה גם הקונה דקלים, שלחפור ולעקור אותם הם עומדים לכשיתייבשו, כיוון שלא קנה הקרקע עמהם, ומכל מקום נאמר שיש לו גזע לבעל האילן, ועל כורחה, שהיינו מסיח דעתו משום כן מן היוצא מן הגזע. אלא אמר רב פאפה, מבאר רב פאפה את טעמו של רב נחמן באופן אחר. מפני מה אמר רב נחמן, אין לו גזע לבעל דקל, לפי שאין מוציא גזע, לפי שאין דרך הגזע של הדקל להוציא ענפים מן הגזע, אלא רק בראש הדקל. ומשום כך, הדרך לעלות לדקל על ידי חבלים, כמבואר לאל בדף סמכתת עמוד ב', כיוון שאין לו ענפים לטפס עליהם. ומשום כך מסיח הלוקח דעתו מן הענפים. וגם אם הרב הוציא הגזע ענפים, אין הם שלו. וממילא אין להקשות שבמשנתנו משמע, שבכל האילנות היוצא מן הגזע שייך לבעל האילן. כיוון שלא דיברה משנתנו אלא באילנות שדרכם בכך. שווה הגמרא ליישב את משנתנו גם לדעת רב זביד. שואלת הגמרא ולרב זביד, קשיא מתניתין, לפי הנתבהר שלדעת רב זביד גם הדקל עשוי להוציא ענפים מן הגזע? אם כן, שוב יש להקשות ממשנתנו שסתמה, שכך הוא הדין בכל האילנות שמשמע שאף בדקל היוצא מן הגזע שייך לבעל הדקל ולא כמו רב נחמן. מיישבת הגמרא ואומרת, זבין לחמש שנין. משנתנו עוסקת באופן שקנה לוקח את האילנות ושיאבד לו המוכר את הקרקע לחמש שנים, שאף אם ימות האילן בתוך השנים הללו, יוכל לחזור וליטה אחר במקומו. וממילא, אינו משיח דעת מן היוצא מן הגזע, כיוון שבתוך זמן זה יכול האילן להוציא ענפים מן הגזע. מה שאין כן אם קנה דקל בלא לפרש, כיוון שאם יתייבש מיד לאחר יום או יומיים, לא יהיה לו כלל ענפים, הרי הוא משיח את דעתו מהם. אילו תוסף בדיבור המתחיל הסוחי ובדיבור המתחיל דזווין, מבארים אחרת את מהלך הגמרא כפי שפירשנו אותו על פי הרשב"ם, ומבארים התוסף בשם רבינו תם, שלדעת רב זביד נקט רב נחמן דקל וכל הדומים לו, דהיינו ארזים, וכן אילנות שיבשו ונקצצו פעם אחת, ששוב, לכשיתייבשו לא יהיה להם תקנה לחזור ולצמוח שוב על ידי שיקצצם, וממילא, משיח בעל האילן דעתו מן היוצא מן הגזע. שאל רב פאפה, שוודאי דיברה משנתנו על כל פנים ברוב אילנות, והרי דקלים וארזים ואילנות שנקצצו אינם מרובים מן שאר האילנות, כלומר חוץ מדקלים וארזים שלא נקצצו עדיין, על כוחך שגם באילנות אילו יש לה לוקח את היוצא מן הגזע. לכן דחה רב פאפה את ביורו של רב זביד, ונקט שלא נאמרו דברי רב נחמן אלא בדקל שאין דרכו להוציא מן הגזע, ואכן בדקל בלבד לא דיברה המשנה. ומיישבת הגמרא לדעת רב זביד שמשנתנו עוסקת באופן שסיכם הלוקח עם המוכר שקונה את האילנות בלבד לחמש שנים, שמתוך שסיכם עמו כך מסתבר שקנה ממנו נטיות חדשות שאין מצוי שהתייבשו תוך זמן זה, ולכן אינו משיח דעת מן היוצא מן הגזע. אכן אם התייבשו תוך זמן זה לא יוכל לשוב וליטה אחרים תחתיהם כמבואר במשנה. ובדיבור המתחיל מתקיף מקשים התוספות, מאחר ואין האילנות קנויים לו אלא לחמש שנים בלבד, אם כן, איך ייתכן לומר שהענפים היוצאים מן הגזע שייכים לו? וכביאור רב נחמן ורבי יוחנן לאיל, ששלו הם לקוצצם, הרי במסכת בבא מציעא דף קט עמוד א', מבואר, שדעת רבה שהלכה כמותו שאדם שקנה אילן מחברו לזמן מסוים, אין לו רשות לקצוץ גם את הענפים שגדלו ברשותו, ואין לו אלא את הפירות בלבד, והקושייה הזו שייכת גם לביאור של התוספות, שעכשיו ביארנו, תרצים התוספות, שכיוון שאם לא היה הלוקח קוצץ את הענפים, היה אוכל את הפירות הגדלים בהם. מחמת החשש של המוכר שהטען הלוקח שקנה שלושה אילנות וקרקע עמהם עליו לקוצצם, שנמצא שמפסיד הפירות מחמת המוכר, ולכן על כל פנים הענפים שלו תחתיהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, קנה שלושה, קנה קרקע. שואלת הגמרא, וכמה קרקע הוא קונה עם שלושה אילנות? שכיוון שלא כתוב במשנה קנה הקרקע או השדה, אלא קנה קרקע, משמע שקנה רק כפי השיעור שצריך לו, ולכן שואלת הגמרא, כמה הוא הקרקע שצריך? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הרי זה הלוקח קנה תחתיהם את כל הקרקע שתחת עיקרי האילנות והענפים, וביניהן, וכן את הקרקע המגולה שבין ענפי אילן זה לענפי האילנות שאצלו, כלומר את כל הקרקע שתחתיהם וביניהם, וחוץ עליהן, ואת הקרקע שמסביב וחוץ לכל האילנות, כי מלוא אורה וסלו, כשיעור הנצרך לאדם המלקט את הפירות שבענפים החיצוניים ולסל שבידו. והשיעור הזה אומר הרשב"ם אינו אלא לגבי הקרקע שסביב האילנות, מה שאין כן בין האילנות, קנה לוקח את כל הקרקע שביניהם. הורה, היינו מלקט. וכעת רב לזר מקשה על רבי יוחנן שבייר, שמקבל הקונה גם את הקרקע שסביב האילנות כשיעור הורה וסלו. מה התקיף לרבי אלעזר? הקשה רבי אלעזר על רבי יוחנן, וכיחך הוא הדין שמוכר בעל הקרקע לבעל האילנות אף את הדרך שסביב האילנות כדי ללקט שם? הרי אשתה דרך אין לו, דערה אחריתאי. אורה וסלו יש לו? הרי המוכר שלושה אילנות לחברו לא מחר לו דרך לעבור בשדהו, אלא יפרח באוויר או יקנה ממנו דרך, כדעת חכמים לאיל בדף סמך דלת עמוד א', ששם חלקו חכמים ורבי עקיבא לגבי הקונה מחברו בור ודוט, שלדעת רבי עקיבא המוכר בעין יפה מוכר ומחר לו גם את הדרך להיכנס עליהם, ולדעת חכמים מוכר בעין רעה מוכר ולא מחר לו את הדרך. ואם כן, וכי קרקע סביב לאילנות בשיעור אורה וסלו יש לו? הרי מאחר ומחר לו אילנות עם קרקע, הרי נמצא שהאילנות בקרקע אחרת עומדים, ולא שיאבד לו כלל את שדהו לאילנות. כלומר, אין זה דומה למוכר לחברו שני אילנות, שכיוון שלא מחר לו קרקע, הרי על כוחך שיאבד לו את קרקעו לצורך האילן, וממילא גם נכלל בזה שיוכל להיכנס דרך שדהו לאילנות, מה שאין כן בקנה אילנות עם הקרקע, שדומה הוא ללוקח בור ודוט מחברו, שבעת שכן העם הלוקח, הרי הם קרקע בפני עצמה, ולא שיאבד המוכר את קרקעו לכך כלל, ובזה סוברים רבנן שלא קנה את הדרך. אז איך יהיה לו קרקע סביב האילנות בשיעור הורי וסלו? הרי דבר זה פחות נצרך לבעל האילנות מן הדרך להיכנס לשם, שהרי יכול לו לעלות באילן וללקט את הפירות או ילקט מתחתיו. מסיק רב זירא הלכה מדברי רבי אלעזר, אמר רבי זירא, מדברי רבינו, מדברי רבי אלעזר שנקט בלשונו, בטעם הדבר שדרך אין לו, כי ארא אחריתא היא, דהיינו שכיוון שיש לו לוקח קניין בקרקע היא נחשבת כקרקע נפרדת, נלמד, שלושה הוא דה אין לו דרך, השניים יש לו. יש ללמוד שדווקא המוכר לחברו שלושה אילנות שמחר את הקרקע עמהם, אין לה לוקח דרך להיכנס לשם, שאין כן בקונה שני אילנות, יש לה לוקח דרך להיכנס, דאמר לי, בארא דידך קיימי, אומר הלוקח למוכר הרי האילנות, בקרקע שלך הם עומדים, ועל כוחך שיאבדת את הקרקע עבור האילנות לקיימם שם, בוודאי אף לכך שיאבדת את השדה שאוכל להיכנס דרכה. אילו תוספות דיבור המתחיל מדברי מבארים את דיוקו של רבי זירא באופן אחר, שמתוך דברי רבי אלעזר מבואר, שיותר צורך יש לה לוקח בדרך מאשר עורב וסלו. וממילא הרי שנינו במשנה, שבקנה שני אילנות, גם אם יגדילו האילנות, לא ישפה הלוקח גם שהענפים מזיקים לשדה. אם כן, כל שכן שיש לה לוקח קרקע סביב, בשיעור של עורב וסלו לצורך לקיטת הפירות, שהרי בזה אינו מזיק את השדה. אם כן, הרי ודאי הוא שיש לו דרך שנצרכת יותר. ואומרת הגמרא, האם ניתן לדייק מדברי רבי אלעזר שלא פסק הלכה כשמואל רבו? אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב, עלי מה האם נאמר שרבי אלעזר לית לדי שמואל רבי? רבי אלעזר לא נקט להלכה כדברי שמואל רבו, דאמר שמואל, לעיל בדף סמכי עמוד א', הלכה כרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר, שהרי שמואל פסק הלכה כרבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר, והלוקח שלושה אילנות, קנה גם את הדרך עמהם. ומתוך שהקשה רבי אלעזר על רבי יוחנן שכשם שאין לו דרך כך אין לו עורב וסלו, מבואר, שנקט רבי אלעזר להלכה כחכמים שמוכר בעין רעה מוכר. אמר להישיב רבה לרב נחמן בר יצחק, לעולם ניתן לומר שדעת רבי אלעזר כשמואל רבו. דהיינו שמוכר בעין יפה מוכר כדעת רבי עקיבא. אלא שמכל מקום הקשה זאת לרבי יוחנן, כיוון שלא מתוקמה מתניתן כרבי עקיבא, שמשנתנו מוכחת שאינה סוברת כרבי עקיבא, אלא כחכמים, שמוכר בעין רעה מוכר. ולכן הקשה שלדעת המשנה שלא קנה דרך, האם ניתן לומר שעורב וסלו הוא כן יקנה. שאת השטח של עורב וסלו צורך לכיתת הפירות, הוא כן קונה. בררת הגמרא ממה, אם איכן מוכח ממשנתנו, שהיא סוברת שבעין רעה מוכר, כשיטת חכמים. אומרת הגמרא, מדי קטני, מתוך ששנינו במשנתנו, שאם קנה, קונה שלושה אילנות והגדילו האילנות לחוץ, ישפה, יכול המוכר לקוצצם שלא יצאו חוץ לקרקע של הלוקח. איסל כדאי תח רבי עקיבא היא, אם תעלה על דעתך לומר שמשנתנו סוברת כרבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר, אם כן המה ישפה, מפני מה יכול המוכר לקצוץ את אותן ענפים שיצאו מחוץ לקרקע של הלוקח? אמר, הרי אמר רבי עקיבא מוכר בעין יפה מוכר, ואם כן ודאי נתן לו גם רשות שהענפים יגדלו לתוך רשותו. אמר לי, השיב רב נחמן בר יצחק לרבה, מניין לך שאין משנתנו סוברת כדעת רבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר? הרי יש לומר שגם לשיטת רבי עקיבא, לא שיאבד המוכר את שדהו לכך. אי מורד אמר רבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר גבי בור ודות, שמחר לו גם את הדרך, דלא מכך שיערה, כיוון שלא הבור ולא הדות ולא הדרך מכחישים ומפסידים את שדהו של הקונה, לכן הינו מוכרם לו בעין יפה. מה שאין כן לגבי אילן משמת לי, וכי שמעת שגם לגבי אילן משאבד לו המוכר לקונה את שדהו כל כך, שיגדלו הענפים לתוך שדהו ונמצא מפסיד הרבה משדהו, כיוון שהצל רעו לבית השלחין, ונזכר שבית השלחין זה קרקע יבישה עצמאה למים וצריכים להשקוטה בתמידות, וכן לא יוכל לחרוש תחת הנוף של האילן מחמת גובה המרדע שמניג בו את הבהמה. ולמרות שלמדנו לגבי אילן לאל בדף למד זין עמוד א' שסובר רבי עקיבא המוכר בעין יפה המוכר, שם מצינו זאת לגבי המוכר שני אילנות לחברו ושיער את הקרקע לפניו שלדעת רבי עקיבא, מחר לו גם את הקרקע לשוב וליטה אחרים במקומה, מכל מקום אין זה דומה לענייננו, שענפים גורמים שתיפסד הקרקע לגמרי, שבזה לא מצינו, שמשעבד לו את הקרקע, מחמת עין יפה. וראיה על הדבר, שרבי עקיבא לא סובר באופן גורף, שמוכר בעין יפה מוכר, שהרי מי לא מודי רבי עקיבא, האם לא מודי רבי עקיבא לדין ששנינו במשנה ליל בדף זך עמוד ב', באילן הנוטה לתוך שדי חברו שקוצץ מלוא מרדע, מעל גבי מחרישה. מרדע הוא מקל ארוך ועגול שעוביו שליש טפח. מצד אחד של המקל ישנו ברזל רחב וחודד לחתוך בו שורשים, וראשו השני ברזל כמו מרצע ושמו דורבן שבו מלמד את הפרה ללכת בתלם. אם כן, כאשר האילן נוטה לתוך שדי חברו, הוא קוצץ מן האילן מלוא מרדם על גבי מחרשה, שיכול בעל השדה לקצוץ את הענפים המעכבים אותו מלחרוש את שדהו, וקוצץ מלוא גובה המרדע, דהיינו כשיעור הגובה הנצרך על מנת להגביה המרדע על גבי המחרשה, כדי להקות את הבהמה. אם כן, הרי הוא הדין במוכר אילנות עם הקרקע לחברו, שמאחר והאילנות עומדים ברשות הלוקח, הרי זה נחשב שהענפים נוטים לחצר חברו ויכול לקוצצם. וממילא, ניתן להעמיד את הסיפה של משנתנו גם כרבי עקיבא. ואכן, לא סובר רבי אלעזר כשמואל רבו, שאכן לדעת שמואל שהלכה כרבי עקיבא יש לה לוקח שיעור של הורה וסלו, כשם שיש לו את הדרך, וזה לא דומה להזק הגדול של מקום הענפים שבזה מודה רבי עקיבא שיכול המוכר לקוצצם, כמו שביארה הגמרא, אלא סובר רבי אלעזר שהלכה כחכמים, ולכן הקשה על רבי יוחנן שפסק שמקבל הלוקח שיעור קרקע של הורה וסלו. ומביאה הגמרא סיוע מהברייתא לדברי רבחיה ברבא. תניא כבתי דרבחיה ברבא, שנינו ברייתא כדב הרב של רבחיה ברבא, קונה שלושה אילנות מחברו, הרי זה קנה תחתיהם וביניהם וחוץ עליהן, כמלוא, הורה וסלו. עוברת הגמרא לדון בגדר בעלות הלוקח על הקרקע שחוץ עליהן. אמר לאביי לרב יוסף, אמר אביי לרב יוסף רבו, אותן הורה וסלו שחוץ לאילנות שקנה הלוקח מזורען, האם הלוקח זורע שהרי שלו הן או בעל השדה, שיש לומר שלא שיאבד לו קרקע זו אלא לצורך לקיטת הפירות, ולכן יכול המוכר לזרוע שם ובשעת לקיטת הפירות ידרוס בעל האילנות על הזרעים, שאין ללוקח בו אלא שיאבוד ללכת שם בסלו ללקוט פירותיו כשם שיש לו שיאבוד יניקה. והרשב"ם מוסיף שהגמרא לא מסתפקת אלא לגבי הקרקע שחוץ עליהן, מה שאין כן, הקרקע שתחתיהן וביניהן, ודאי בעל האילנות זורע בהם. ומסביר הריטב"א שקרקע זו ודאי קנה לגמרי בכלל לאילנות, כיוון שבתוך שדה הוא עומדת, ולא מסתפקת הגמרא אלא במה שהוא מחוץ וסביב האילנות שהוא בשדה המוכר. ואילו הנימוקי יוסף מוסיף שהטעם שלא הסתפקה בזה הגמרא, כיוון שבלאו הכי אין הדרך לזרוע תחת האילנות. אמר להישיב לו רב יוסף לאביי את הניטוע, שנינו כבר דין זה במשנה לקמן בדף צדיתת עמוד ב'. אדם שהייתה לו גינה לפני מגינתו של חברו ונתרצה החיצון לתת לפנימי דרך בגינתו, החיצון זורע את הדרך שלא נתן לו החיצון את הדרך, אלא לצורך מעבר. וממילא גם בנידון שלנו יש לומר כך, שלא נתן לו את הקרקע שחוץ עליהן, אלא לצורך לקיטת הפירות, ובעל השדה יזרע קרקע זו ולא הלוקח. אמר לי, מישיב הבא אל רב יוסף רבו, יש לחלק בין הנידונים, מי דמי, וכי דומה נידוננו לדין של המשנה? אכן, חלק אחד מן הספק נפשט מן המשנה הזו, שאין הלוקח יכול לזרוע שלא קנה את הדרך והקרקע שחוץ לאילנות אלא לצורך מעבר וליקוט הפירות, אבל מכל מקום מקשה הבעיה שאין לפשוט משם שבעל השדה כן יכול לזרוע את השטח הזה. הרי הטעם שם במשנה לגבי שתי גינות זו לפני מזו, לית לפסידה ללוקח, אין ללוקח הפסד בכך שזורע חיצון את הדרך, כיוון שיכולו לפסוע על גבי הזרעים, אבל אחר כאן בקרקע שחוץ לאילנות, אית לפסידה ללוקח. יש הפסד לקונה, שאם יזרע בעל השדה את הקרקע, יהיה בכך הפסד ללוקח, דאמר לי, כמנטפי פירה, אומר לו בעל האילנות לבעל השדה, הפירות שיפלו על הזרעים, יתנפו ויפסדו מחמת הזבל שמזבלים את הזרעים. והנימוקי יוסף מבאר שהפירות מתנפים מעטית, שמחמת המים שמשקים את הזרעים, הקרקע נהפכת לטית. מסיים הבא ידבריו ומבאר, שאין לדמות את נידוננו אלא לסיפה של המשנה שהובא לעיל. הלא דמיה אלא לסיפה. אין נידון זה דומה לרישה של המשנה, אלא למה ששנינו בה בסיפה. נאמר בה, וזה וזה אינן רשאים לזורעה, שאם נתנו הבית דין לפנימי דרך בצד השדה מדעת שניהם, אין הלוקח והמוכר יכולים לזרוע בה, שסוף כל סוף הזרעים מעכבים מעט את בעל הגינה הפנימית בהליכתו, וכל שכן בנידוננו שנחשב כאילו נתרצו שניהם, כיוון שבסתמה המוכר שלושה אילנות מחר עם את הקרקע שחוץ עליהן, יוכל הלוקח לעכב את המוכר מלזרוע סביב האילנות שיש לו בזה הפסד מרובה. ומביאה הגמרא סיוע מברייתא לדעת אביי, תנא כבתי דידי אביי, שנינו ברייתא כדבריו של אביי נאמר בה, קונה שלושה אילנות מחברו, הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוץ עליהן כמלוא הורה וסלו. וזה וזה, הלוקח והמוכר אינן רשאים לזורע, כלומר את הקרקע שחוץ עליהן. ובביור החילוק בין הרישה שהייתה לו דרך באמצע שדה ולסיפה, כותב התורת חיים, שברישה כיוון שיהיה למוכר הפסד גדול אם לא יזרע את כל שדהו כאחת, ודאי לא נתרצה לתת את הדרך לגמרי לבעל הגינה הפנימית. מה שאין כן בסיפה, ונתן לו מן הצד שאין בזה הפסד גדול כל כך, וממילא מדמה הגמרא את נידוננו לסיפה, שהרי גם בקנה שלושה אילנות, החוץ עליהן, הרי זה כיצד שדהו שאין שטח זה מפסיק באמצע שדהו. אילו הרתבה מבאר שבריש המדובר שלא היה לה לוקח דרך מסוימת וממילא אין הפסד ללוקח בזריעת המוכר, כיוון שיכול לטור מקום אחר שהוא נוח למעבר שאינו מחליק, מה שאין כן בסיפה שיש לו דרך מסוימת יש לו הפסד, ולכן אין יכול המוכר לזרוע שם, ואם כן הוא עדין לגבי קרקע שחוץ עליהן, שיש הפסד ללוקח, שניהם אינן יכולים לזרוע. כעת מבררת הגמרא באיזה מרחק נטועים האילנות אחד מן השני שנחשבים כשדה אילן. טעם הדבר שהקונה שלושה אילנות קנה קרקע עמהן, משום ששלושה אילנות חשובים שדה אילן. ובסתם הקונה אותם יחד עם הקרקע. אם כן מבררת הגמרא, וכמה מרחק יהיה ביניהם בין האילנות שיהיו נחשבים בכך כשדה אילן, שהרי אם הם נטועים קרוב מדי, הרי הם כיער, שעומדים הם לעקר ואין חשובים כשדה אילן. וכן אם הם רחוקים יותר מדי, אין הם מצטרפים כלל. והערת הגמרא אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל, כל שמרחק בין אילן לחברו הוא מ-400 ועד 800, דהיינו לכל הפחות 400 חוץ מן אובי האילן, שבשיעור זה יכולה מחרשה לעבור בין האילנות ויכול לחרוש ביניהם, ועד 8 אילנות ולא עד בכלל, כלומר שאם היה בין אילן לחברו 800 כבר הם אינם מצטרפים, הרי הם מצטרפים וקנה קרקע עמהם. והיה הגמרא ראיה ממשנה לדעת רב נחמן. אמר לאביי לרב יוסף, לא תפלוג על ידי רב נחמן, אל תחלוק על דעת רב נחמן שאמר בשם שמואל, שעד 16 עמות הרי הם מצטרפים. דתנן מתניתין קו 9, הרי שנינו במשנה במסכת קיליים פרק ד' משנה ת' כמותו. ואתה רב יוסף חלית ושכחת את תלמודך, כמבואר במסכת נדרים דף ממה א' עמוד א', כך מבאר הרשב"ם. דתנן כך שנינו במסכת קיליים, הנוטע את כרמו 16 עמה על 16 עמה. כרם שנטוע שורות שורות, ובין כל שורה ושורה יש מרחק של 16 עמות שלימות, מותר להביא זרע לשם, מותר לזרוע ביניהם, כיוון שאין הגפנים מצטרפים להיחשב כרם. ואף שבאותה שורה ישנם הרבה גפנים מכל מקום, אין נחשב כרם, אלא אם כן היו שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב. כלומר כמין סגול, כמבואר במסכת קיליים, פרק ד' משנה ו'. מה שאין כן אם היו בין השורות פחות מ-16 עמות, אסור לזרוע ביניהם כיוון שנחשב שזורע בקרם והרי זה כליים. להלכה אנחנו נוקטים כדעת רבי אושיע שסובר שאין חייבים בכלי הקרם אלא עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, כלומר שיזרעם יחדיו, כמבואר במסכת חולין דף קוף למדוו עמוד ב'. רבי יהודה מסייע ממעשה שהיה לדעת הנקמה. אמר רבי יהודה, מעשה בצלמון שם מקום, ואחד שנטע את כרמו 16 עמה על 16 עמה, בין כל שורה ושורה היה מרחק של 16 עמות, והיה הופך שיער, היה הופך ענפים שתי שורות לצד אחד. היה לוקח את הענפים של שתי שורות והופכם לצד אחד. כלומר, שאם היו שורות הגפנים ממזרח למערב, היה לוקח את שיער השורה הצפונית, והופכה לדרום, ושל הדרומית הופכה לצפון, וכך בכל הכרם, וזורע את הניר. והיה זורע את החרישה הריקנית, כלומר, בין שתי השורות שפינה מהם את הענפים, והפכם לצד השני שכעת נמצא, שיש ביניהם מרחק של 16 עמה, אלא שעליו להרחיק מן הגפנים 400 כדין הרחקה מן הכרם, שהרי שתי השורות שהפך שערותיהם לכיוון פנים נחשבים ככרם. ואף על פי שמעיקר הדין היה עלינו למדוד מן עיקרי האילנות ונמצא שאינם מצטרפים, כיוון שיש ביניהם 16 עמות, ואם כן צריך להיות דינם כגפן יחידי שצריך להרחיק ממנו שלושה טפחים בלבד. בכל מקום אומרים התוספות בדיבור המתחיל וזורע, מדי רבנן כיוון שאסור לזרוע תחת נופי האילן, נחשב השטח הזה ככרם. ממילא שוב נמצא שאין בין השורות 16 עמות. מה שאין כן לולו היה אופכם, היה נמצא שהענפים ממעטים מ-16 עמה ונחשב כרם שאסור ליטע בו. ולשנה אחרת היה הופך את השיער למקום הזרע. בשנה שלאחר מכן היה הופך את הענפים לצד השני וזרע את הבור. היה זורע כעת את הרווח שהיה בור המחרשה וזריעה בשנה הקודמת. ובא מעשה לפני חכמים ותראו, כיוון שיש בין האילנות מרחק רב של 16 עמות. מה שאין כן לו, לא היה מהפך את הענפים, היו הענפים ממעטים את ה-16 עמה, והיו השורות מצטרפים לכרם. וכדברי רב נחמן בשם שמואל, שכל שיש ביניהם פחות מ-16 עמה, הרי הם מצטרפים. אמר להישיב רב יוסף לאביי, אנא לא ידע אנא, אין דעתי להלכה כמו המשנה הזו, אלא עוב דאבה בדורה דרעבתה. דעתי כמו שפסק רב יהודה להלכה במעשה שהיה בעיר של הרועים, שמחר אחד לחברו שלושה אילנות ולא היה ביניהם מרחק 800, ועטו לקמי די רב יהודה, ובאו לפני רב יהודה לשאול האם קנה לוקח גם את הקרקע, ואמר לי רב יהודה למוכר זיל אבלי כמלוא בקר וחיליו, לך, תן ללוקח את הקרקע, אפילו אם בין האילנות, אין, אלא כשיעור הנצרך למעבר בקר וקהיליו על מנת לחרוש את השדה. ומאירים התוספות בדיבור המתחיל, זיל אבלי, שאף שנקטה הגמרא את השיעור הזה, זה לא גוף טעם הדבר, שיוכלו להעביר את הבקר וקהיליו בין האילנות. שהרי דורא דרעבתא בבבל היה, ובבבל אין צריך עבור בקר וקהיליו, אלא שתי עמות, כמו שמבואר ליל בדף חבב עמוד א' לגבי הרחקה משדה חברו. ולכמן מבאר רבי יוסף שהשיעור שיצריך רב יהודה זה 400. היה נוספת לכך הביאו התוספות, מדעת רב נחמן שמצריך 8 אמות בין האילנות כדי שלא ייחשבו רצופים, בעוד שלגבי הרחקה משדה חברו די בהרחקת 400. הוא מסיים רבי יוסף את דבריו, ולא אבי ידענה כמלא בקר וכליו כמה. מתחילה כששמעתי זאת, לא הייתי יודע כמה הוא השיעור הנצרך עבור בקר וכליו, שבאם יש שיעור זה בין האילנות קנה הקרקע. אמנם, כיוון דשמעת אלהד אתנן, מאחר ששמעתי את מה ששנינו בברייתא על המשנה ששנינו לאל בדף חבב עמוד א', לא ייטה אדם אילן סמוך לשדה חברו, כלומר, אם רוצה אדם ליטה אילן בקצה שדה, הוא לא ייטה אלא אם כן הרחיק ממנה משדה חברו 400. ותניא עלה ושנינו בברייתא בטעם דברי המשנה, 400 שאמרו שצריך להרחיק משדה חברו הם, כדי עבודת הכרם, כשיעור הנצרך עבור עבודת הכרם, שבשעה שחורש הקרקע סביב האילן לא תיכנס מחרשתו לתוך שדה חברו. ומתוך כך אמינה, אמרתי, שמע מינה יש להוכיח שכמלוא בקר וקהילה והיינו 400. הרי שדעת רב יהודה שבאם יש בין האילנות שיעור 400 ומעלה, מצטרפים האילנות וכנה לוקח את הקרקע, ודעתי אני רב יוסף כמותו להלכה. מבררת הגמרא מפני מה יקשה הבאי על רב יוסף מן המשנה, בעוד שישנם תנאים במשנה הסבורים כמותו. מקשה הגמרא הוא כרב יוסף מלותנן, וכי כדברי רב יוסף לא שנינו במשנה? והתנן, הרי מצינו גם תנאים הסוברים כדבריו במשנה, שכך שנינו בספר של המשנה, במסכת כליים. כי מהרישה של המשנה הזו יקשה הבא אלל בדף פי בית עמוד בית על רב יוסף שמבואר שם, שעד 16 עמה, מצטרפים האילנות להיחשב קרם, ושלא כרב יוסף הסובר עד 8 אמות. אבל בספר של המשנה במסכת כליים שנינו, רבי מאיר ורבי שמעון אומרים, הנוטע את קרמו 8 אמות על 8, מותר להביא זרע לשם. מותר לזרוע ביניהם, כיוון שאין הגפנים מצטרפים להיחשב קרם. ואם כן, מה הקשה הבאי לרב יוסף מן הרישה של המשנה? מתרצת הגמרא ואומרת, אפילו אחי, מעשה עדיף. יש עוד גרסה שהתשובה של הגמרא, מעשה רב עדיף. דהיינו, שמעשה הוא דבר רב וגדול יותר כדי להוכיח ממנו את ההלכה, וכמשמעות גרסתנו. על אף שמצינו תנאים הסוברים, כן, מכל מקום מקשה הבאי לרב יוסף, איך הוא חולק על הרישה, כיוון ששם שנינו שהורו חכמים במעשה שהיה בצלמון, שבמרחק 16 אמה אין הגפנים מצטרפים, ומשמע שעד 16 אמה, הרי הם מצטרפים. וכלל הוא בידינו שעדיף כוחו של מעשה שהורו בו, לפסוק הלכה כמותו. וררת הגמרא מניין לרב נחמן הסובר לעיל בדף פי בית עמוד בית, כדעת חכמים, שעד 16 עמה מצטרפים האילנות, שדעתם אף שצריך לכל הפחות 8 אמות בין האילנות. שואלת הגמרא בישלמה לרב יוסף, עליבא דרבי שמעון דעת, רב יוסף הסובר להלכה כרבי שמעון. הדעה הזו מבוארת, שהרי שמין עלי מפוזרין, ושמין עלי רצופין. השמיענו רבי שמעון את דעתו גם בכמה מרחק נחשבים האילנות למפוזרים, דהיינו 8 אמות. וכן השמיענו את דעתו בכמה מרחק נחשבים האילנות צפופים מדי, דהיינו בפחות 400. ולפי זה כוונת הגמרא לאופנים שבהם לא קנה את הקרקע. ובארת הגמרא אחד נשמיענו כך רבי שמעון. דעתו של רבי שמעון לגבי מפוזרין שמענו מהדה אמרן, מהסיפה של המשנה במסכת קהיליים שהבאנו לאל, שמבואר שם שדעת רבי מאיר ורבי שמעון שכרם הנטוע במרחק 8 אמות אינו כרם, ומותר לזרוע שם. ודעת רבי שמעון לגבי רצופין, השיעור שנחשבים האילנות מדי צפופים, שמענו מדתנן, ממה ששנינו במסכת קהיליים. פרק ה' משנה ב', כרם הנטוע על פחות מ-400, כרם שאין בין השורות של הגפנים מרחק של 400, אינו כרם אלא יער, ומותר לזרוע בו זרעים אחרים. אלו הם דברי רבי שמעון, כלומר, שאין צריך להרחיק את הזרעים 400 מן הכרם, אלא כשיעור הנצרך להרחיק מגפן יחידית. דהיינו 3 או 6 טפחים כמבואר ליל בדף פי ב' עמוד ב'. והחכמים אומרים, והגמרא מביאה את דעתם של חכמים, כי היא מביאה את כל המשנה למרות שאין לזה שייכות לקושיית הגמרא, אם כן וחכמים אומרים, אף אם אין המרחק 400 בין הגפנים, הרי זה נחשב ככרם ורואים את האמצעיים כאילו אינן. ואף שהגפנים צפופים מכל מקום, כיוון שחלק מן הגפנים עומדים לעקר, שהרי אין הדרך להשאירם באופן זה, ממילא יש להחשיב כאילו נעקרו כבר הגפנים האמצעיים עד שנשארו רק הגפנים שבמרחק 400, ושוב דינם ככרם. וזוהי חומרה לגבי קיליים שמחשיבים כאילו נעקרו כבר. מה שאין כן לגבי קונה מחברו אילנות שכאלו, מודים חכמים שלא קנה את הקרקע כי הם אינם חשובים שדה, אלא יער. מסיימת עכשיו הגמרא את הקושייה, אלא לרב נחמן אליבא דרבנן, אלא רב נחמן הסובר להלכה כחכמים. אז אכן דעת חכמים לגבי מפוזרין שמין עלי. ישמיעונו חכמים ברשע של המשנה במסכת קיליים שהובאה לעיל בגמרא בדף פי ב' עמוד ב', המשנה עם המעשה של צלמון, שבמרחק 16 אמה אין הגפנים מצטרפים להיחשב קרם. אלא רצופין משמין עלי. דעת חכמים לגבי השיעור בו נחשבים הגפנים צפופים מדי וכי שמענו? ואם כן מיני לרב נחמן לומר שצריך לכל הפחות 800 ושלא כדעת רבי שמעון הסובר שדי במרחק 400? מתרצת הגמרא הסברה הוא. אכן לא שמענו כן לחכמים בפירוש. אמנם מסברה נראה לומר שדעתם כן שנראה לומר שמידה לרבי שמעון פלגה לרבנה נמי פלגה, שמתוך שרבי שמעון סובר שהשיעור מרחק הנצרך לכל הפחות שלא יחשבו רצופים אינו חצי מן השיעור של מפוזרים, דהיינו מארבע עד שמונה אמות, מסתבר שאף לחכמים השיעור של רצופים אינו חצי משיעור מפוזרים, דהיינו משמונה ועד 16 אמה. רבה חולק על דעת רב נחמן בשיטת חכמים ומכריע את ההלכה כך. אמר רבה הלכתא נקטינן שההלכה היא ששיעור המרחק הנצרך על מנת להיחשב כרם אינו מארבע אמות ועד 16 אמות. 16 אמות היינו כמו שנתבאר בדברי חכמים במשנה לעיל בדף פי ב' עמוד ב', וארבע אמות היינו משום שלדעת רבה אין בכך סברה לומר שמתוך שלרבי שמעון השיעור הוא מחצה, גם לחכמים הוא מחצה. אלא יש לומר שבשיעור ארבע אמות מודים חכמים לרבי שמעון. ומביאה הגמרא ברייתא מפורשת כדעתו של רבה. תניא קבתי דרבה שנינו בברייתא כדעת רבה, כמה יהיו אילנות מקורבין ויחשבו עדיין שדה אילן? ארבע אמות. וכמה יהיו מרוחקין ויחשבו עדיין שדה אילן? 16 אמות, כלומר, עד 16 אמה ולא עד בכלל. כלומר, שאם היו מרוחקים 16 אמות, שוב הם אינם נחשבים מפוזרים. אילו תוספות בדיבור המתחיל, כמה נוקטים שכוונת הברייתא כפשטותה, שגם במרחק 16 אמה קנה את הקרקע, ומתוך כך יקשו, מפני מה לגבי קיליים נתבהר במשנה לאל, שאם היה מרחק 16 אמה כבר אינם מצטרפים, ולגבי לוקח, עדיין קנה קרקע. תרצים התוספות שאכן באמות רגילות שיעור שניהם שווה, שרק אם יש ביניהם יותר מ-16 אמה הם אינם מצטרפים. אלא שהאמות שאמרו חזל לגבי קיליים, אלו הם אמות שוחקות או שוחקות, כמבואר במסכת עירובין דף ג' עמוד ב', שהן יתירות יותר מאמה סתם. ולכן, בשיעור 16 אמה שוחקות בלבד כבר אינם מצטרפים, כיוון שבעצם יש ביניהם כבר יותר מ-16 אמה. והסוגיה שלנו עוסקת במחירת שלושה אילנות, וכותב הרשב"ם, שכך הוא הדין גם לגבי המקדיש שלושה אילנות שאם היו ביניהם מארבע ועד 16 אמה, יקדיש גם את הקרקע. ולמרות ששנינו בברייתא לעיל בדף עין ב' עמוד א' שיעור אחר, הברייתא הזו חולקת על הברייתא שלנו גם לגבי מחירה ואין הלכה כמותה. אם כן, אנחנו אם כן בברייתא, שהיא מפורשת כדברי רבה. נאמר בה כמה יהיו האילנות מקורבים ויחשבו עדיין שדה אילן? 400. וכמה יהיו מרוחקים ויחשבו עדיין שדה אילן? 16 אמות. כלומר, עד 16 אמות ולא עד בכלל, שבשיעור זה הרי זה הלוקח קנה את הקרקע שתחת וסביב האילנות, וכן את האילנות הקטנים שביניהן. לפיכך, כיוון שקנה את הקרקע עם יבש האילן או שנקצץ בעודו חי, יש לו קרקע לשוב אליתה אילן אחר במקומו. מה שאין כן אם היה בין האילנות פחות מכאן, פחות מארבע אמות או יותר על כאן, יותר מן השיעור שנתבהר, דהיינו שהיה ביניהם 16 אמה, או שלקחן בזה אחר זה, או אפילו אם היה ביניהם כשיעור שנתבהר, אלא שקנה לוקח את האילנות אחד אחרי השני ולא קנה שלושה יחדיו, הרי זה לא קנה לא את הקרקע ולא את האילנות הקטנים שביניהם, ולפיכך כיוון שלא קנה את הקרקע אם יבש האילן הוא נקצץ, אין לו קרקע לשוב אליתה אחר במקומו. חי וראי מורי ורבותיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי על דף פי א' עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הקונה בית אילנות בשדה חברו ויבשו, האם יכול איתה אחרים ממקומם? שאלה שנייה, הקונה בית אילנות בשדה חברו, מה דינו לגבי ביקורים? שאלה שלישית, מדוע צריך פסוק למעט ביקורים בחוץ לארץ, הרי זו מצווה תלויה בארץ? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, כיצד ביאר רבה את העמם של רבי מאיר באילן אחד ושל חכמים בבית אילנות שמצד אחד מייבי ומצד שני אינו קורא? שאלה חמישית, מדוע לרב לזר בן עזרי המעשה ראשון ניתן לכהן? והשאלה האחרונה, מדוע אין לקרוא את קריאת הביקורים מספק? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי בית בחול המועד פסח תפשיניין זין, יוצאין בניסן תפשיניין זין, סיימנו כאמור בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד דף פי א' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חי בניסן תפשיניין זין, ג' דחול המועד פסח תפשיניין זין, ערב שבת חול המועד פסח תפשיניין זין, ונלמד שני דפים, דפים פי ב' ופי ג' ממסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, ססון ועיקר וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, כל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.